טוב, אנחנו הגענו לחלק השני, שאנחנו מחלקים את זה כדי לא להעמיס על אף אחד איזה 40 ומשהו דקות של חרקושים.
אז מה נשאר לנו? עוד 3 מדדים, וקצת לחפור.
קצת לחפור. אני לא יודע אם אמרנו את זה מספיק, זוגות או יחידים או משפחה, אני חושב שבכל קונסטלציה זה עובד.
זה לא משנה, זה מעולה.
יאללה, עוד.
יאללה.
מאוזנים, מכניסים בלנס לחיים. שיחה זוגית על כוס קפה.
אני חייב לומר שנזכרתי באיזשהו סטנדאפ שנקראתי ממנו מצחוק, בגלל ששמתי טעות, אני חייב לומר את זה, שראינו ביחד, אם את זוכרת, שהם עשו, הוא עשה בנטפליקס איזשהו סטנדאפ, אני לא זוכר מזה היה, ואז הוא אמר, עכשיו אנחנו נדבר על טראמפ והילרי לקראת הזה, אבל בגלל שאני מדבר פוליטיקה, אני צריך להגיד את זה, כדי שיהיה לכם עכשיו כפתור של לקפוץ על פוליטיקה. ואז...
לא, רגע. לא אומר על מה הולך לדבר, הוא אומר... עכשיו, אזהרת פוליטיקה, אם אתם רוצים, נכון, יהיה לכם כפתור נכון, לקפיצה. צע, ואז יש כפתור, לא. ואם אתה קופץ...
אז, ואז, ואז הוא... לא, קפצנו, כמובן, כן. אנחנו נהיינו כוח לפוליטיקה של, ששם, ואז אנחנו...
ואז הוא אומר משפט אחרון על טראמפ, וזה משהו כזה מעניין.
וזה הסיבה שאני חושב שטראמפ הולך לנצח ולהרוג, לא יודע, כאילו משהו קיצוני כזה, ואתה אומר, מה הוא אמר מקודם, ואז הוא יחזיר, הוא אומר, עכשיו אני אגיד את המשפט הזה, קיצור, אמרתי לעצמי, כמה נשים עכשיו יקשיבו לעוד שלנו, ואנחנו נגיד, וזו הסיבה שזה עובד לנו. לא משנה. שנזכרתי בזה. אז החלק השני של המונח...
אוקיי, אז רגע, רק תחזור על שני המדדים הקודמים בשם שלהם.
אוקיי, אז באופן המאוד מאוד כללי, יש לנו את הנעימות, agreeableness, conscientiousness, את יודעת מה אני אגיד את זה בעברית, נעימות, מצפוניות, התלהבות והאסרטיביות, שזה חלק מה... רגע, רק שאני לא...
לא, התלהבות והאסרטיביות זה השלישי, מאמי.
נכון. אני אמרתי, זה חלק מה-extravation. כן, ככה קוראים בזה, extravizasia.
לא, אבל זה לא מה ש... אבל על זה אנחנו מדברים עכשיו, מאמי.
לא, אמרתי, נעימות. נעימות.
Agreeableness, שזה...
אני אומר את כולם עכשיו. נעימות, מצפוניות, extravizasia, נוירוטיות ופתיחה לחוויה. אלה 5 האלמנטים.
פתיחות לחוויה.
פתיחות לחוויה. אנחנו
שכל
עכשיו...
שכל אחד מהם יש לו שני...
נכון.
שני תתי...
אנחנו דיברנו על נעימות, על החמלה והנימוס, ועכשיו אנחנו בחלק השני של מצפוניות, או conscientiousness. אוקיי? אנחנו עכשיו בחלק של הסדר. שנגיד בקטע הזה, אני חושב שלנו מאוד נוח, כי יצאנו, עדיין עוד פעם יצאתי גבוה ממך, אבל הפעם לא בפער גדול. סליחה, בסדר, אני עדיין אומר...
כמו שכתוב לנו בזה הזוגי.
עדיין אנחנו עם פוסט קורונה, אז אני מאוד מתנצל.
בזה שאנחנו קרובים בסדר... שאנחנו אוהבים, אז כתוב לנו בזה הזוגי. חוץ מזה שהבית שלכם מסודר ונקי כל הזמן כמו משוגעים, בטח אתם אוהבים להתנהל עם רשימות.
כן, ועם אפליקציות לניהול משימות. כן, שזה נכון.
זה נכון, אנחנו כאילו באופן זוגי מתנהלים עם אפליקציות, הרשימת קניות שלנו, אנחנו אוהבים לכתוב ולסמן וי, וניקיון של פסח, אנחנו סתם ניקיון של ראש השנה.
אני חושב שזה עובד נהדר, זה הסיבה שמנמליזם נורא הצליח לנו גם.
כן, אנחנו מאוד אוהבים שיהיה מסודר, ושזה גם יהיה כתוב, ואז עושים על זה וי.
כן, זה יותר הצד שלך.
ואפילו אתה צוחק עליי,
נכון.
שאם יש דברים שלא היו ברשימה, אבל עשינו, אני אוסיף אותם שעל מנת למחוק אותם.
נכון, ואני זורם על זה.
כי זה הרגשה של לעשות.
אז המדד של הסדר, זה מדד ההפרעה של האדם, מחוסר סדר. זאת אומרת, עד כמה בלגן פיזי או חוסר זמנים לא מאורגן יכול לשגע אותי. אז לכן אם באים ואומרים, מתי אנחנו הולכים למקום מסוים?
לא יודעת! לא, רגע, רגע, רגע. לאחר לאירועים משפחתיים וזה, אנחנו לא אוהבים שנינו
לא
מתייצבים בזמן.
זה. אני לא מדבר על זה.
אבל בינינו,
לא
אם אנחנו קובעים באוטו ב-10, סביר להניח שאני אגיע ב-10 ו-2 דקות, ואתה תגיד, אבל אמרנו 10.
ואני אהיה ב-2 דקות ל-10.
נכון.
אבל אני יותר מתכוון טוב, אנחנו לא ניכנס לזה. טוב, אנשים יאללה. בעלי סדר גבוה יותר נוטים לאהוב ניקיון וארגון, להשתמש ברשימות, לוחות זמנים ושגורות, והם עדיפים
סיפור חיינו.
לשלוט בדברים במקום לתת להם לקרות.
שזה לא טוב.
שזה חוזר למה שאמר לטאו.
כן. שבזה, הנה נקודה זוגית שאנחנו צריכים
נכון
לעבוד עליה, להרגיע
נכון
בשליטה.
מסכים איתה, אני מסכים איתה.
יאללה, הדבר
הם
הבא.
הם יותר שיפוטיים בגישה שלהם. אנשים נמוכים, כל מה שאמרנו הפוך, זהו, רק הצגתי שהם
אוקיי.
שיפוטיים.
יאללה,
כל.
אז אנחנו
אז עכשיו אנחנו באקסטרוויזיאסיה. שפה...
מוחצנות כאילו? סוג של? לא בקטע רע, סתם בתרגום חופשי כזה.
יש לי קצת בעיה בלהגיד את זה, להגיד לך את האמת, אבל בוא נראה איך הוא כותב את זה, כי אני קורא מהסיכומים של שרק ההגדרות, כמובן, כי אני לא לוקח שום דבר שלהם. אז היא הגישה הנלהבת והאסרטיבית לגבי העולם. אוקיי? רגש חיובי וגישה נלהבת ואסרטיבית לגבי העולם.
אוקיי.
שזה נוטים הרבה פעמים שמחות והתרגשות במיוחד במצבים חברתיים. מוחצנות מקובלת להבין כממד חברתי של האישיות. מכיוון שמעמד חברתי והשתייכות בין אישית הם חלק מהמטרות והתגמולים האנשים החזקים ביותר. אז לא לחשוב על אנשים מוחצנים כאנשים נמוכים. כי בדרך כלל אתה עושה את זה כי אתה מבין
שאחר... כי קשר חברתי זה משהו מאוד חשוב לנו, אחוי צור, אדם הוא ייצור חברתי.
אנשים שלא קשר חברתי, הם כמעט אין להם רצון לחיות היום.
כן, אנחנו יודעים את זה, כן. זה לא רע, זה פשוט נראה לי תלוי במינונים.
אז זהו, אבל חשוב לומר, כמו העניין של הנימוסי.
כמה אתה גם יכול לתת מקום לאחרים לידך, אם אתה תופס את כל התשומת לב כל הזמן, אף אחד לא אוהב להיות לידך.
נכון, אבל צריך לומר שזה כמו הנושא של הנימוס. זה לא שאם אתה מוחצן, אתה אדם שלא קולט מה קורה סביבו. זה לא הכוונה כאן.
לא, הבנתי.
אז אוקיי, אז אנשים שהם עתירי מוחצנות, אז הם יוצרים שיתופים ספונטניים, הם נלהבים, יש להם מוטיבציה, הם מחפשים ריגושים.
מנהלים שיחות מאוד מהר, יודעים לפתח קשר עם אנשים באופן מאוד...
אנשים עם רמות נמוכות זקוקים להרבה פחות גירויים, ולכן הם מחפשים פחות אינטראקציות חברתיות. הם יותר שותפים רגועים, כאילו, כבני זוג ובת זוג. הם שקטים והרבה יותר, הרבה יותר מאופקים, הם לא התלהבו ממה שקורה, גם אם יקרה משהו ממש, כאילו וואו, את תראי אותו משועמם אש. וזה לא כי הוא משועמם, כי זה פשוט לא מזיז לו.
לא מזיז מספיק.
או כמעט בכלל.
לא באמת, כן.
עכשיו, לתוך זה יש שתי אלמנטים, יש את ההתלהבות והאסרטיביות. ההתלהבות קשורה לרגש החיובי, שזה הרצון, המוטיבציה שלך להיות עם אחרים, תורה עם אחרים, ונטייה לחפש גירויים.
שפה אני גבוהה יותר ממך.
כן, שזה חיפש גירויים וריגושים. והאסרטיביות קשורה למנהיגות. ואז להציג את הדעות ולמוטיבציה לחפש את המעמד החברתי.
קריזמה, יכולת להעמיד טיעונים בצורה משכנעת, כל הדברים האלה.
נכון מאוד. שפה אנחנו גם יצאנו הבדלים. אני יצאתי נמוך ממך בתוצר השלילי, יצאת קצת יותר...
במה?
בתוצר הכללי, הרי זה משהו שמוכב לשתיים. אז אם נפתח קצת יותר את ההתלהבות, את האנתוזיאסטיק, כן? אז כי אני כן רואה שתמיד שנכנסים זה יותר מחדד את זה. אז אנשים שהם... ההתלהבות זה המדד של אנשים יכולים להשתייך, ואז בעצם זה היכולת שלך להראות את הרגשות החיוביים שלך, כן?
שזה לאו דווקא בהקשר חברתי, זה בכלל הנה זה וזה, איזה כיף, בוא נעשה את זה, כאילו מין פן כזה, אבל לאו דווקא בקטע רדוד.
נכון,
בדיוק. באמת לראות בכל דבר את הדבר הכיף.
לא, אבל גם היכולת להביע את זה, זה חלק הקריטי פה.
כן, בדרך כלל מאוד חייכנים, מאוד נחמדים. באמת, זה מה שכתוב. אוי נו.
מאוד יפה מה לעשות. ומחפשים גם גירוי וריגושים. אנשים בעלי התלהבות גבוהה יותר מתרגשים, שמחים ובאבים. הם צוחקים ומחייכים יותר מאחרים, ואנשים מכירים, מוצאים אותם תקשורתיים וקלים להכרה. בעוד שאנשים שהם נמוכים מהתלהבות.
להכירות כאילו?
כן.
זה להכרה.
להכיר אותם. הם מסויגים יותר, ניטרלים ברגשות, הם צוחקים ומחייכים פחות מאחרים, וקשה יותר להכיר אותם. אז זה אנתוסיאסטים. אסרטיביות, אני לא יודע מה יש יותר, כי אסרטיביות אני די ברור, אבל עדיין אני כאילו...
לא, בוא נתקדם לדעתי. אסרטיביות, אני חושבת שזה די ברור.
החלק הבא, אני חושב שזה...
שהוא המדד הרביעי.
שהוא המדד הרביעי, אני חושב שזה בין המדדים הכי קריטיים. אין פה משהו שהוא לא קריטי, אבל אני חושב שזה בין הקריטיות ביותר, זה הנוירוטיות. עכשיו, אני חושב שזה אחד הסיבות המובילות היום ל... קודם כל, איך אתה מטפל בעצמך? הכי בדיפולט. עד כמה, אם אתה תהיה מודע לעצמך בנושא הזה...
זה המדד היחיד שהוא בא קצת על דרך השלילה. זאת אומרת, אם אתה מקבל גבוה בזה...
אתה צריך להיות... קודם כל, הוא גם אמר...
מה זה? זה לא טוב.
זה לא, זה לא עניין שלא...
אתה צריך יותר לשים לב.
קודם כל, זה יכול להיות מדד...
למרות שיש בעוד מדדים כאלה, לא משנה.
נכון, אבל איך הוא אמר, זה מדד שגם מאוד מאוד יכול להציבה גם משהו שכרגע קורה, ולא דווקא מבנה אישיותי, ויכול להיות שאם המצב שלך ישתפר עוד כמה שנים, תעשה את זה עוד פעם. אבל אני חושב ש... קודם כל בחיים, לדעת אם אתה צריך עכשיו לקבל עזרה, או את צריכה לקבל עזרה, ולקבל טיפול או משהו, זה מדד חשוב, הנוירוטיות. וזה בעצם השאלה היא, כמה אנשים נוטים לרגשות שליליים. וצריך עוד פעם להכניס את זה, ולמי שמתעצבן שיתעצבן. באופן כללי, מגדרית, נשים נוטות לנוירוטיות קצת יותר גבוהה מגברים.
אגב, לא, זה נשמע...
ורגע, רגע, וזה בעיקר מגיע ממקום הישרדותי ושמירה על הצאצאים, כי אם אתה תהיה על הבאללה, הכל איזי, הכל סבבה, כשיש איזה סכנה, את לא תרגישי בה. ולכן נשים יותר כאלה, כי הן צריכות לשמור...
אבל סליחה, יש לי עוד משהו להגיד.
רגע, גם על היכול השניהם...
גם יותר פתוח, בדרך כלל הרבה יותר פתוחות בלדבר על הרגשות. לפעמים זה...
לא, ברור, אני רק אומר...
רגע. לפעמים זה לא אומר שגבר... לא אמרתי. הוא לא נוירוטי.
לא אמרתי שגבר...
הוא פשוט כנראה לא מדבר על זה, וגם זה לא יצא לו בשאלון.
לא. לא.
אולי?
לא. לא.
טוב.
לא נכון.
טוב, יאללה, הלאה, נו.
זה בהכן, אני חולק עלייך מחלוקת.
יאללה, חלוק, כאלה. כן.
אז אנשים, את תראה, נוירוטיות נוטים לרגשות שלילים. לעתים קרובות הם מרגישים אומללים, חרדים ועצבניים. הם נוטים להיות פחות עמידים כאשר מתמודדים בעיות בחיים. בהקשר של מערכות יחסים רומנטיות, הם יכולים להיות יותר מודאגים, יתר על המידה באפשרות של תוצאות שליליות כמו פרידה, בגידה, דחייה, משברי אירוניה, עלול להמיס על מערכת היחסים. שזה סוג של נבואה שמגשימה את עצמה. אז אני חושב שאם מישהו מודע לדבר הזה, זה מאוד מאוד יכול להבין, אוקיי, אני צריך...
לצאת מהלופ הזה.
בדיוק.
ולקבל עזרה, אם צריך. זה חשוב.
מי שנמוך, כמובן, כל מה שאמרנו, הם הרבה יותר נמוכים בכל זה, וקל להם להתמודד בעוד בחיים. הם בדרך כלל, כשותפים, הם רומנטיים יותר, הם בדרך כלל ריגועים ונינוחים. ויש שני סוגים בתוך הנוירוטיות. יש את הנסיגה ויש תנודתיות, אוקיי? שנסיגה, את רוצה שניכנס? לא, אני רוצה להגיד את כל אחד בנפרד, כי זה חשוב לי. ואני מאוד מאוד חושב שהדבר הזה מאוד מאוד גם מושפע מסוג של כל מה שאנחנו מדברים פה, שזה הבודיזם. של בעצם היכולת הזאת להתחיל לנהל את עצמי בחוץ ולהבין עד כמה אני נותן הרגשות השליליים האלה לנהל אותי, או בעצם... בעצם לעשות, כמו שאנחנו אמרנו, סד גורו, לשים את ה... תשימו תמיד את ה... גם אם יש איזשהו רגש, לא להיבהל מזה. פשוט לא להזדהות עם זה יותר מדי. אז האלמנט של הנסיגה, איפה זה? יפי. האלמנט של הנסיגה, שזה החלק הראשון של הנוירוטיות, אז הוא מדד לנגשות השלילים, כמו עצב, ספק, דאגה, חרדה ולסגת ולמנע מצבים לא ודאיים או בלתי צפויים. אנשים בעלי נסיגה גבוהה יותר נוטים להרגיש רגש שלילי חזק יותר ולעיתים קרובות יותר. ולכן הם יימנעו ממצבים לא ודאים או מעורי חרדה, אלא אם כן הם נוגדים במודע את הנטייה הזאת. זאת אומרת, יש אפשרות במודע להגיד, אוקיי, אני נכנס לזה בגלל שאני יודע שיש לי רמה גבוהה של נוירוטיות.
לא בגלל, למרות.
לא, הוא אומר, אני בוחר לעשות את זה. לא, ההפך, אני יודע שיש לי את זה, לכן אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה להתגבר על זה.
כן, כן, זאת הכוונה.
כן, אני רוצה לדבר. וזה בעצם מאוד מאוד, אני חושב שזה מאוד קריטי להבין את זה, כי אנחנו כבני זוג הרבה פעמים מתקשים בלהבין, ועוד פעם אנחנו מדברים פה, אני מדבר עלינו. אני אין לי בעיה לדחוף, אולי בגלל שגם אני מאוד נמוך בנוירוטיות, אין לי בעיה להיכנס לאימותים. ולפעמים אני אעשה את זה בהתלהבות. כי יש לי consciousness מאוד גבוה, אני, לא, ויש לי עוד אלמנט נוסף, שאנחנו נדבר עליו אחר כך, שאין לי בעיה בזה. אבל זה יכול להנגיד באיזושהי רמה מסוימת, כי את, לא, את יחסית מאוד נמוכה בנוירוטיות, מאוד. אבל עדיין פחות.
אבל עדיין יותר גבוה ממך.
ואז אני יכול להגיד לך, למה אני צריך
להביא
אותך?
מה הבעיות שלך?
בדיוק.
כאילו...
בדיוק.
ואז... למה את לא יכולה להגיד את זה לזה וזה? מה הבעיה שלך?
ואנחנו יכולים לראות, ואני יכול להגיד... ויש
לי בעיה.
ואני יכול להגיד...
אבל אתה אומר, אחרי שאתה קורא את זה, אתה מבין.
לא רק שאני מבין, אני חושב שתמיד צריך לתת לכולם את ה-benefit of the doubt, כמו שאומרים, וצריך תמיד להיות יותר רחמן, אבל כשיודעים שבן הזוג או בת הזוג בצורה כזאת, אני רואה הרבה מאוד גברים, שגברים נוטים לנוירוטיות יותר נמוכה, נוטים, זה לא אומר שלא, זה יכול להיות גם הפוך, כן? אז אין סלחנות כשבן שאומר, אבל אני לא רוצה להתמודד עם זה, אני לא רוצה להגיע לסיטואציה, אבל מה הבעיה? מה זה כבר? כולה מה זה?
כן.
אנחנו מסכים כל זה לדבר בחוויות האישית שיהיה לנו, וברגע שאתה יודע...
ברגע שאתה עכשיו... מכניס את עצמך, ממש להכניס את עצמך לנעליים של האחר, סוג של, נכון. לקרוא רגע ולהגיד, היי, זה מפריע לו, לא כמו שזה, כאילו, ולי זה לא מפריע, עכשיו אני מבין למה הוא תמיד לא רוצה ל...
נכון, אז נגיד לדוגמה בהסכמתיות, באגריבלנס...
אפשר גם לתמוך.
נכון? באגריבלנס אנחנו מאוד דומים יחסית, אנחנו לא ממש, אבל מאוד דומים, אנחנו רוב ההתמודדויות שלנו בנושא הזה, אין לנו אף פעם חוסר הסכמה, אנחנו מאוד מאוד
מבינים אחד.
מבינים, נכון? אנחנו מאוד, אבל כשאנחנו רואים את ההבדלים, שם מגיע פתאום החוסר ההבנה הזאת. אני אומר, וואו.
זה להבין את כל החוסר ההבנות, את כל האי-הבנות.
אז החלק האחרון של הנאורטיות זה התנדתיות, שהיא המדד על היציבות, המצב והאור של הבן אדם, והיכולת שלו לווסת את הרגשות. אז הם אנשים שכאילו יש להם את זה ברמה גבוהה, אז הם, אפשר להצבן אותם בקלות, והם יכולים להיות עצבניים לאור זמן.
יש תנודתיות גבוהה ברגשות. נראה לי שזה משהו שהוא...
די ברור.
ברור. כן. יאללה, מדד
החלק האחרון, לא יודע למה, אהוב עליי, אבל עדיין. אולי בגלל
שמחת... למה? כי הוא החלק הכי גבוה אצלך. יאללה.
לא נכון, consciousness היה לי הכי גבוה.
יאללה, אז מה זה? בוא תספר.
אני חושב שאני מאוד נהנית עם זה, כי זה נתן לי איזושהי הבנה אישית. קוראים לזה פתיחות לחוויה.
כן.
עכשיו, זה דווקא משהו שהוא גם יכול להיות, וכתבו את זה בכמה קודם, יש אלמנטים שיכולים אפילו להגיד את האם אנחנו יכולים... לדעת, להפכן אתכם מבחינה פוליטית, אם אתם יותר ליברליים או קונסרבטיביים, זאת אומרת, או בתרגום שלנו, או שמאל או ימין, כאילו הרעיון הזה, מסורתיים או פתוחים, ודווקא זה אחד המדדים שאמרו, זה ממש מדהים, וזה מאוד מוצחיק שזה ככה יצא, אבל עדיין. שפתיחות לחוויה, שזה היה התכונה האישיותית הגדולה הקשורה ליצירתיות, עניין אומנותי ואינטליגנציה, וצריך להגיד, אינטליגנציה זה לא IQ. זה לא
IQ. זה הרצון ללמוד, הרצון לפתח
כן.
ידע ויכולות.
והנה לא... עכשיו נראה לי, כשאנשים ישמעו את זה, יתחילו להבין הכל. פתיחות לחוויה היא מדד התעניותו של האדם בחידוש, באומנות, בספרות, בחשיבה מופשטת ופילוסופיה. וכן הרגישות שלו או שלה לרגשות ויופי אסתטיים. פתיחות, מחקרים מראים שפתיחות היא אסורטיבית למדי, שאומר שזוגות נוטים ליישר קו עם הממד הזה של האישיות. נורא נורא מעניין, יוני.
זה גם הדבר שהם דיברו עליו, נשים קישור על השיחה של ג'ורדן פיטרסון עם אשתו, שפה הם שונים אבל ברמות כאילו ממש, נכון?
כן.
והוא אמר, זה אחד הדברים שקשה לגשר עליהם. כשמישהו מאוד 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 אוהב אומנות, ומאוד מאוד מאוד פתוח לרעיונות, ומאוד בפילוסופיה, והשני ממש ממש לא,
זה קצת קשה. זה קשה, זה קשה.
אז כאן המזל הוא, אתה מאוד מאוד גבוה, אבל גם אני גבוה, לא כמוך, אבל לפחות גבוה.
כן. אז בוא ניקח את הדבר הראשון, שזה האינטלקט, ועוד פעם, צריך לומר, לא IQ, כן? שלא...
האינטלקט זה הראשון?
האינטלקט זה הראשון, כן.
כן, זה לא חוכמה, זה לא חוכמה של IQ.
אז אני אסביר. הוא מודד את העניין של אדם ברעיונות ומושגים מופשטים. אנשים בעלי אינטלקט גבוה יותר נוטים להיות סקרניים יותר, מיומנים יותר מילולית, בעלי אוצר מילים עשיר יותר ומתעניינים יותר בלמידה.
מוציאים 10 ספרים מהספרייה וקוראים אותם בשבועיים.
כן. אני מרגיש מאוד מטומטם.
למה? מטומטם?
זה אירוניה, אבל כן. כי, אוקיי, לא משנה.
בסדר, יצא לך מאוד מאוד גבוה, אתה כזה, מה רע בזה?
צריך להבין, אם הוא אומר פה את זה גם
איפה, IQ. פעם, סליחה, פעם היו לי רגשות אשם, וואי, אני לא עושה כלום עם עצמי. לא, זה אתה עושה הרבה.
כי צריך לומר, אנשים שברמה אינטלקטית נמוכה, הם פשוט מתעניינים יותר באנשים, בעוד שאנשים עם אינטלקט גבוה, מתעניינים ברעיונות מופשטים. אז בואו נעשה רגע שילוב. מה שיוצא זה ש... אם אני ארצה לדבר עם אנשים, ואנשים רוצים באמת לחבר איתי, אם ידברו איתי על אנשים אחרים, או על משהו שקורה עכשיו, הם יאבדו אותי על ההתחלה, אני לא אכפת לי מהם, אני לא אעריך אותם, אלה כאילו קיצוניות כאלה של הדברים כאלה. IQ, בניגוד, הוא מדד של יכולת של מיהור ועיבוד, ויכולות מילוליות, זיכרון עבודה ופתרון בעיות. זה IQ.
כן, לא, זה לא קשור.
האינטלקט זה משהו אחר.
אוקיי, ומה המדד השני?
ולכן, אוקיי, אז לא, כי חשוב לי שמי שיעשה את המבחן זה שלא ירחשוב שאינטלקט נמוך או זה, אז אדם...
לא, לא, זה לא אומר לא חכם, זה אומר פחות עניין, פחות עניין ברעיונות מופשטים.
והאחרון זה פתיחות, פתיחות. שהוא היבט האחרון שהוא מודד את היצירתיות של האדם והחוויה האסתטית. אנשים גבוהים יותר בהיבט של פתיחות נוטים יותר אומתיים, יצירתיים ורגישות ליופי. וככל שהרמות יותר גבוהות, אדם שאין לו את זה יכול להיכנס כמעט לדיכאון. זאת אומרת, הוא כותב שם, אם לא יהיה את זה, you won't thrive, אתה לא תסגשג. זאת אומרת, זה ממש יכול להגיע לאנשים מסוימים בקיצוניות של, אם אין לי את זה, אני מתחרפן.
מה, מי שגבוה בזה בעצם לא יכול
נכון.
בלי.
עכשיו, אנחנו... בקטע הזה אני חושב ש... זה הרעיונות, אנחנו לא נגיד מה אנחנו קיבלנו, רק אני יכול להגיד שאנחנו, אני כן ממליץ לקרוא את התוצאות כמה פעמים, ולקרוא, אם אתם עושים איזה זוגית, אז כל אחד קודם כל לקרוא לבד, כי הוא מדרג את זה אחרת.
את האישי, ואז גם את הזוגי.
כן, וכל אחד הוא מדרג קצת אחרת כשזה לבד, כי שם יש יותר, וכשזה זוגי, אם אתה תעשה את הכל, זה יהיה איזה 70 עמודים, אז הוא כבר אמור.
יש שם איזה תמצות.
יש שם תמצות, הם externally high, שם זה יהיה רק very high, כאילו, והדקויות מגיעות.
Exceptionally, זאת המילה. כן. Exceptionally high.
אני חושב שזה מאוד קריטי, קודם כל, כמו שאמרנו, להבין את עצמנו, וגם בעיקר, אז נראה לי שנשים לינק, שמנו לינק לדעתי גם בפעם הקודמת, נשים לינק גם בפרק הזה, זה משהו שהייתי מדפיס שאומר, ואני אגיד לך עכשיו עוד יותר.
אנחנו באמת ממליצים. אפילו שזה עולה כסף, אם אתם יכולים,
אז תעשו את זה.
זה באמת, באמת,
ואני הייתי כן אומר, קטנה למשהו ענק. לא הייתי עושה את זה עם ילדים קטנים.
לילדים שלנו?
כן.
לא. הם לא מפותחים מספיק.
הייתי עושה את זה אולי מגיל 16, 15-16, שזה האישות כבר יותר מעוצבת באיזשהו נקודה.
וואו, כדי לעזור כאילו להבין בין
הורים למתבגרים. להבין את ההתבגרות. את יודעת מה, גם אם יעשו בגיל 13 ואני אבין אדם, ואני אעשה עוד פעם 17, לא אכפת לי. ואז זה כאילו, אני מתחיל להבין את הילד המתבגר, ואז, ועוד פעם, אם נגיד עכשיו כמו שאמר.
אבל עדיין יש משהו לא לגמרי אפוי שם.
נכון, אבל זה עוזר לי כרגע עם הילד הזה. אם עכשיו, כמו שאמרנו, אוקיי, אנשים שאני יודע שהמצב הנאורוטי שלהם נגיד מאוד גבוה, ואנחנו יודעים שאנשים, ילדים מתבגרים מהם נאורוטים בדרך כלל, כי זה חלק מההורמונים שקורה.
נכון, מהמצב החיים שלהם.
אבל פתאום אני רואה שילד שהוא נגיד מאוד מאוד נמוך, אז כאילו כל האופן, נגיד איך שהוא נתן שם דוגמה ג'ורדן, זה שאיך הם חינכו. כאילו נגיד, הוא ידע שהבת שלו, agreeableness מאוד מאוד גבוה, אז הוא לא היה צריך לעשות גבולות מאוד מאוד חדים. הוא היה אומר, לא.
לא היה צריך להיות איתה מאוד מאוד...
כן, הוא היה אומר, לא, וזהו. הבן שלו, agreeableness שלה מאוד מאוד נמוך. אבל נגיד, אם אני זוכר, הוא אמר, otherness שלו גבוה, אז הוא הבין כאילו איך לשחק את זה. אז אני פשוט חושב שזה אחד הדברים
שהוא... אבל לא עם ילדים קטנים, שעוד לא בכלל לא עיצבו, להפך, זה יכול אפילו...
מסתבר אגב שזה שלון מאוד ישן, אבל הוא עכשיו פעם ראשונה ככה דיגיטלי ופתוח להכל. זאת אומרת, אם הוא עשה את זה כשהילדים שלו היו קטנים, הילדים שלו כבר בני 20 ומשהו 30, אז כבר כמה זמן, מן הסתם.
כן.
תודה רבה.
תודה, היה לי כיף.